קראנו בפעם שעברה, פסקה א', נחזור עליה ואני רוצה להביא מובאות. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ראינו מתוך התורה, פסוקים בתורה שמראים על הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, כמו שראינו בשבטים, חלק מארץ ישראל נקרא דן, נקרא יהודה, עוד לפני שהגיעו לשם השבטים. ראינו שארץ ישראל נזכרת ברמז בגן עדן, בגבולות של אותם ארבעת הנערות, שמלמדים אותנו שהיסוד של ארץ ישראל הוא מונח בבריאה של האדם. ועוד לפני העולם הזה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד, ראינו גם תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית שנה ועד אחרית שנה, הרבה הרבה מקורות בחז"ל על המעלות של הארץ. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה. בלי תורה לא היינו מבינים את החשיבות של הארץ. היינו חושבים שארץ ישראל היא באה לשרת אותנו, שיהיה לנו מקום, שנוכל לקיים את המצוות, מקום שהוא נוח, אבל בעצם בעצמיות של הארץ אולי אין משהו מיוחד. אומר הרב שרק ברוח השם, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים בנועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אותם הגדולים שמלאים ברוח השם של האומה, הם אלה שמעבירים לנו את ההכרה של גדולת מעלת הארץ. בלעדיהם לא היינו מבינים אותה. כי לנו, במבט החיצוני, ארץ ישראל נראית כמשרתת את הצרכים שלנו, אבל לא בעצם בונה אותנו, מרוממת את הערך שלנו. אנחנו יודעים, לא זוכר אם הזכרתי זה פעם שעברה, הגמרא בהוריות, שאם מעיני העדה נעשתה לשגגה, אז חז"ל אומרים, והביאו הקהל, אז חז"ל אומרים שמה זה קהל? רק היהודים שגרים בארץ ישראל. הזכרנו את זה? שיהודים שבחוץ לארץ לא נקראים קהל. כלומר, כשיש ציבור של ישראל, הוא מקבל מדרגה בארץ ישראל שהוא לא היה מקבל אותה בחוץ לארץ. והרמב״ם בפירוש המשנה בבכורות כותב שתדע שעשרה יהודים בארץ ישראל חשובים אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהמוני בית ישראל, ממיליונים של יהודים בחוץ לארץ. זה לא בזכותנו. כנראה שהארץ נותנת לנו איזה כוחות גדולים שהנשמה, התורה, הכל מקבל איכות אחרת. איכות שלעולם לא תהיה בחוץ לארץ. גמרא בחגיגה הזכרנו, כיוון שגלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול ממנו. עצם היציאה לחוץ לארץ זה ביטול תורה. יכולים להיות גדולי תורה שלומדים יום ולילה. ובכל זאת, חז"ל אומרים שזה נקרא ביטול תורה. בשביל זה, בשביל להכיר את המעלה הזאת של הארץ, זה רק גדולים מאוד. תכף נקרא מקור על זה. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. לחשוב שארץ ישראל היא באה כדי לבסס אותנו מבחינה לאומית או מבחינה רוחנית, כי בחוץ לארץ אנחנו לא נוכל לקיים מצוות בנחת, בלי לחץ של הגויים, וכשנגיע לארץ ישראל ויהיה לנו בית מקדש ונקריב קורבנות, אז זה יעזור לנו להתאחד מסביב לבית המקדש, אבל זה יכול באופן תיאורטי להיות גם מקדש חוניו במצרים. אז יהודים יגורו במצרים במקום ארץ ישראל, ושם יבנו בית מקדש, ושם יעלו לרגל, וזה יבנה את עם ישראל. אז עכשיו זה בארץ ישראל. ובארץ ישראל יש לנו גם קשרים של היסטוריה, יש לנו עבר, פה גרו האבות שלנו, ופה הייתה המלכות של ישראל, אבל בלי זה, פחות חשוב. ואנחנו רואים בתורה שזה לא כך. אנחנו רואים את הכיסופים של האבות, שלהם לא הייתה היסטוריה בארץ ישראל, להם לא היה עבר שכאן הייתה מלכות ופה בנו בית מקדש, לא היה עוד כלום בארץ. ובכל זאת, האבות השתוקקו בכל כוחם להיות בארץ, לא לעזוב את הארץ. יעקב אבינו כמה דאג וכמה חשש כשהיה צריך לצאת מארץ ישראל. כמה אברהם אבינו השתדל שיצחק לא יצא מארץ ישראל, ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק, אין אפילו ברעב, אפילו בסכנה, לא לצאת מהארץ. אז אנחנו רואים שהאבות הבינו שארץ ישראל היא לא בגלל ההיסטוריה שלנו. שבוע שעבר דיברתי אחד מהמועמדים לבחירות, ושאמר שהוא יילחם בשביל ארץ ישראל. ושאלתי אותו, למה תילחם בשביל ארץ ישראל? בגלל שכאן הייתה לנו היסטוריה ארוכה, בגלל שבלי ארץ ישראל אין לנו ביטחון, או בגלל האמונה בבורא עולם שיעד את הארץ הזאת לנו. אמרתי לו, אם תגיד לי בגלל הביטחון או בגלל ההיסטוריה, כבר היה לנו לפניך בגין ואחרים, הם כולם נטשו וכולם נפלו ואיבדו את כל החזון. משתי גדות לירדן, נהיינו חצי גדה לירדן. כשבונים על ביטחון ובונים על היסטוריה ועל ספרות ועל כל דבר אחר של עולם הזה, בלי אמונה בריבונו של עולם, אני לא סומך על דבר כזה. צריך שהאמונה תהיה א'. אם אתה מסמיך לזה שיש לנו גם עבר בארץ ישראל וזה גם עוזר לביטחון שלנו, יפה מאוד. אבל קודם כל אנחנו נמצאים כאן בגלל צו השם, בגלל הבטחת התורה, וזה לא ישתנה ולא יתחלף עם שום דבר, שום ערך, שום סכנה. לא תאמר לנו לוותר על משהו מהארץ, כי מול זה יש דברים אחרים. כמו שאמר לי מישהו, אם אנחנו נאבק עם הערבים, אז יהיה לנו ביטול תורה, וזה יפריע. אז אם נגיע איתם לשלום, וניתן להם חלק מהארץ, ויהיו כמו... אמר לי פעם רב אחד, אמר, אנחנו הולכים בשיטת רבן יוחנן בן זכאי. מוכנים להשלים עם הגויים, שהגויים ישלטו בארץ, אבל תן לי יבנה וחכמיה, תנו לנו ללמוד. אם הגויים יתנו לנו ללמוד תורה, זה מספיק. אז קודם כל, גם על רבן יוחנן בן זכאי, זה לא נכון להגיד את זה, כי הגמרא מספרת על רבן יוחנן בן זכאי, שבמשך כל השנים של המלחמה, הוא ישב ותמך במורדים. רק כשהוא ראה שהם שולקים את התבן ושותים את המים, הוא ראה שהם כבר מתנהגים בצורה לא הגיונית, הוא אמר לאנשים כאלה לא יהיה ניצחון. ואז הוא החליט לצאת מירושלים. אבל כל השנים לפני זה הוא ישב בירושלים. הוא לא עזב את ירושלים ולא הפסיק בשיתוף פעולה עם המורדים נגד רומא. כמו שזה היה נראה לא הגיוני ומסוכן וביטול תורה, רבן יוחנן בן זכאי לא אמר כך. אלא היה יחד עם המורדים. כשהוא ראה שהמורדים כבר מגיעים להתנהגות לא הגיונית, הדברים כבר לא מתקבלים על הדעת, שורפים את האוכל, עושים כל מיני דברים שנגד השכל, בצורה כזאת לא נלחמים. אם זה ככה, אז הוא החליט לעזוב. אבל לפני זה הוא לא עזב. לפני זה הוא לא אמר יבנה וחכמיה. יבנה וחכמיה כשהוא הבין שהמלחמה עבודה, לא לפני זה. וגם על זה הגמרא מביאה שזה שהוא לא ביקש מהקיסר הרומאי את ירושלים, נאמר עליו, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. חכמים באים עליו בביקורת על זה. שמעתי מהרב גרשוני זצ"ל, שמסר, שמע את זה מהרב קוק זצ"ל, שחז"ל מספרים על הרגעים האחרונים של רבן יוחנן בן זכאי, שהיה בוכה. אז אמרו לו, רבנו פטיש החזק, עמוד הימני, נר ישראל, מפני מה אתה בוכה? מי עשה לעם ישראל מה שעשה רבן יוחנן בן זכאי? הוא הציל אותם אחרי חורבן בית המקדש, הציל את עם ישראל לדורות. אז אמר להם, אילו לפני מלך בשר בדם היו מוליכים אותי שיום כאן ומחר שם, שאם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, אם אוסרני אין איסורו איסור עולם, הייתי בוכה אחת כמה וכמה. ולא זאת, אלא שאני רואה שני דרכים לפניי, אחת דרך גן עדן ואחת דרך גיהינום, ואינני יודע באיזה דרך מוליכים אותו. שמעתי שהרב אשר וייס, ייבדל לחיים, אמר, אולי לרבן יוחנן בן זכאי היה ספק, לאף אחד חוץ ממנו לא היה ספק לאן הולך רבן יוחנן בן זכאי. זה היה ברור שהוא הולך לגן עדן, אבל אצלו בכל זאת היה ספק. ושמעתי את זה בדברים דעל פה, לא מהכתב. אז אמר הרב גרשוני שהרב קוק אמר שרבן יוחנן בן זכאי עד הרגע האחרון לא היה בטוח שאולי בזה שהוא יצא מירושלים הוא יקבל על זה גיהנום, למרות כל המצוות וכל לימוד התורה וכל מה שהוא עשה, הוא היה מסופק בזה. מה שהוא חשש, אולי בכל זאת הוא טעה, אולי בכל זאת אסור היה לעשות את זה. אז מבינים שהערך של היישוב בארץ ושלטון של ישראל על הארץ, זה לא רק יישוב בארץ, אלא שלטון של ישראל על הארץ. כי כשהגויים שולטים, אז כותב הרב חרל"פ, זה כמו גלות. יש שני סוגים של גלות. יש גלות שעם ישראל בחוץ לארץ, ויש גלות שעם ישראל בארץ, אבל מי ששולט זה הגויים. וזה גם סוג של גלות. ואומר הרב חרל"פ שזאת גלות יותר קשה משישראל עוזבים את הארץ והארץ שוממה. משישראל בארץ והגויים שולטים עליהם, זה נותן כוח לתומעה בעולם להתגבר. הנה הגויים, יש להם אפילו את ארץ ישראל, הם יונקים ממקור הקודש. זה על עצמו, על עצמו, באופן פרטי. אבל להגיד שבעולם, המדרגה של העולם היא מדרגה שפלה יותר בזה שהגויים שולטים בארץ. אנחנו רואים, יש לזה קצת ראיות ממה שהגמרא מביאה, שרואה הרי יהודה בחורבנם, ובית יוסף מסביר בחורבנם שהגויים שולטים, שזה נחשב לחורבן, וצריך לקרוא על זה את הבגדים. כן, והרמב"ן כותב שעיקר מצוות יישוב הארץ זה הכוונה מלחמה על הארץ, הכיבוש שלה, שלא להניחה ביד זולתנו מן האומות. לא, שזה העניין של יישוב הארץ. בלי זה נקרא שהארץ לא מיושבת. בכל אופן, מובן לנו מכל המקורות של חז"ל ומהמקורות בתנ"ך שארץ ישראל היא ארץ החיים, היא ארץ השם, היא הארץ שלא רק אנחנו בונים אותה, אלא לא פחות מזה היא בונה אותנו. יהודי בארץ ישראל הוא יהודי מסוג אחר ממה שהוא היה קודם. חסד לאברהם כותב שברגע שיהודי בא לארץ ישראל מגלות, אז הנשמה שלו מתחלפת. יש נשמה מיוחדת ליהודים בארץ ישראל מאשר יהודים בחוץ לארץ. זה לא אנחנו נותנים את זה לארץ, יש גם מה שאנחנו נותנים לארץ. כשישראל נמצאים בארץ, ארץ ישראל מקבלת קדושה לעניין מצוות התלויות בארץ שאין לה כשאנחנו לא בארץ. אז אנחנו רואים שיש כאן בנייה הדדית של העם ושל הארץ רק כשהם ביחד. כשאנחנו ביחד, עם ישראל בארץ ישראל, אנחנו נהפכים להיות עם יותר גדול וקדוש, והארץ נהפכת להיות ארץ מקודשת יותר ממה שהיא בטבע שלה. עם ישראל קדוש בגלל האבות, הוא לא התחיל מארץ ישראל. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. כבר בעבר הנהר, אברהם אבינו היה אברהם, והשם קראת איתו ברית. אבל כשהביא אותו לארץ ישראל, אברהם אבינו הוא אברהם יותר גדול ממה שהוא היה קודם. וגם הארץ, כך מבאר אור החיים אל הארץ אשר אראך. אראך, אפשר להבין בזה שני מובנים. אראך זה אני אראה לך את הארץ, ומובן השני, אראך, אני אראה אותך לארץ. הארץ תשמח לראות אותך, כמו שגם אתה תשמח לראות את הארץ. ארץ ישראל נבנית ומתקדשת על ידי זה שיהודים נמצאים בה. כן. במציאות אין דבר כזה. כמו שלא שייך שנדבר מה גדול ממה, המוח מהלב או הלב מהמוח. אין מציאות של מוח בלי לב, אין מציאות של לב בלי מוח. כל אחד מהם לבד הוא לא קיים. הרמב״ם בספר המצוות, בקידוש החודש, ספר קופנון ג', כותב שאם יהיה מצב שלא יהיה אף יהודי בארץ ישראל, זה הסוף של עם ישראל, חס ושלום. האומה נמחקת מהעולם. ונמצא בכמה מקומות שאם ישראל לא יהיו בעולם, השם ימחק את כל העולם כולו. אז העולם תלוי בארץ ישראל, והעולם תלוי בעם ישראל, ועם ישראל תלוי בזה שיש יהודים בארץ ישראל, אפילו מעט יהודים שנמצאים בארץ, כל הקיום של היהדות בגולה זה בזכות היהודים כאן. קל וחומר, אם יש כאן הרבה יהודים, שזה מוסיף קדושה עצומה. כן. יש רשי על כל הבכור, כל הבכור בצונך דייק תקדיש. הרי בכור קדוש גם בלי שאתה מקדיש אותו, נכון? בכור שנולד הוא קדוש, אתה לא מקדיש. גם בבכור אדם כתוב קדש לי כל בכור. מה אתה מקדש? ברגע שהוא נולד הוא קדוש. יש מצווה שגם אנחנו נכיר בקדושה, וההכרה הזאת מעלה אותו למדרגה של קדושה יותר גבוהה. יש דעות איך זה מתבטא בהלכה, יש הקדש עילוי, זה לא חשוב, אבל בעיקרון יש מצווה לישראל להכיר בקדושה, וזה מרומם אותה, מרומם את ישראל, מרומם את הקדושה. זה לא הבדל אחד, זה אלף אלפי הבדלות. טוב, אז אני אקריא קצת דברים של רב נחמן מברצלב בשיחות הר"ן. סיפר, אולי יש צילומים שיש כמה אנשים יכולים לראות את זה. סיפר, כשהיה בארץ ישראל, סיפרו לו שם החשובים שהיו שם, שבאו ממדינות אלו וקבעו דירתם שם בארץ ישראל כמפורסם, וסיפרו לו שקודם שהיו בארץ ישראל לא היו יכולים לצייר לעצמם שארץ ישראל היא עומדת בזה העולם. לפני שבאו לארץ חשבו שארץ ישראל היא כנראה בעולם אחר. אחרי כל מה שלמדו עליה חשבו שלא ייתכן שהיא בעולם הזה, היא לא מתאימה לעולם הזה. והיו סוברים שארץ ישראל היא עולם אחר לגמרי. לפי גודל קדושת ארץ ישראל המבואר בספרים ומפורש בתורתנו הקדושה, מעלת קדושת ארץ ישראל כמה וכמה פעמים. והתורה בעצמה מפרשת כל גבולי ארץ ישראל. איפה יש בעולם שהקדוש ברוך הוא מדבר על פירות של איזה מקום? ארץ חיטה וסעורה, ארץ נחלי מים, הרים ובקעות, כל הר, כל בקעה תופסת מקום אצל הקדוש ברוך הוא בתורה. בתורה יחד עם שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, עם אנוכי השם אלוקיך, יש חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ אשר אבניה ברזל ומערריה תחצוב נחושת, כל מה שיש בארץ. לגודל מעלתה וקדושתה העצום והנורא מאוד מאוד, על כן לא היו יכולים לצייר לעצמם בעיניהם שארץ ישראל יהיה בזה העולם, עד אשר באו לשם וראו שארץ ישראל היא בזה העולם ממש. דבר השם, ארץ ישראל היא כאן, היא בטבע, כי באמת ארץ ישראל היא כמו מדינות אלו ממש, ואפר ארץ ישראל הוא מראה דמות כמו אפר מדינות אלו ממש. בדקו את האפר, זה אפר. כי מה שמביאים לפעמים אפר לבן משם, קודם כשהם היו בחוץ לארץ, היו כנראה סוחרים שמביאים אפר של ארץ ישראל, והם מביאים אפר לבן, אז הם חושבו אולי ארץ ישראל יש לה אפר לבן ומשהו מיוחד. זהו רק במקומות פרטיים, וגם במדינה זו נמצא אפר לבן ואפר של נטר בכל מקומות, אבל עיקר האפר בארץ ישראל הוא כמו אפר מדינות אלו ממש. אז התפלו, איך זה יכול להיות? אחרי כל מה שלומדים בתורה חשבו שאין כאן אפר, בארץ הזאת יש רק יהלומים, אפילו זהב זה לא מספיק טוב. כי באמת בדמות ותמונה אין חילוק כלל בין ארץ ישראל ובין שאר מדינות להבדיל. באמת מצד הראייה שלנו אין הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, ואף על פי כן היא קדושה מאוד מאוד, בתכלית הקדושה עצומה ונוראה מאוד. אשרי הזוכה להלוך שם אפילו דלת אמות, כאשר הפליגו רזל וכל הספרים בעוצם קדושתה הגדולה והנוראה. חזל אומרים שאפילו שפחה כנענית שהולכת 4 אמות בארץ ישראל מובטח לה שהיא בת עולם הבא. שפחה כנענית זה האדם מישראל שהוא במדרגה השפלה ביותר, אבל עדיין קשורה לעם ישראל. אם לא קשורה לעם ישראל, גוי שנמצא בארץ ישראל אין לו עולם הבא. יעקב אבינו חשש אולי לעשיו זכות של ארץ ישראל, אז התבר שלעשיו אין זכות של ארץ ישראל, אולי להפך, יש לו חובה על משהו גזל מאיתנו. אבל יש ביחזקאל שהשם יביא במשפט את הגויים שנתנו חיתית בארץ חיים, גויים שהיו כאן וגרמו שיהודי ילך בדרך ויפחד, כי גוי עובר, כי אולי זה מחבל, אולי יש כאן טרור, אז על כל הרגשה של פחד שגרמו לישראל, מה שקורה היום ביישובים של הדרום, על כל זה השם ידרוש מהם, לא רק על מה שהם עשו, על מה שהם גרמו פחד בארץ ישראל. כי בארץ ישראל צריך להיות בשמחה, וכשמונעים את השמחה וכשעוצרים אותה, אז הגויים ישלמו על זה. זה פסוקים מפורשים ביחזקאל, על כל מיני גויים אומר שם, כי נתנו חיתית בארץ חיים. הארץ הזאת צריכה להיות ארץ מלאה חיים, מלאה שמחה. וסיפר רבנו זל זאת, כי הוא עניין נצרך מאוד לכמה עניינים שבני אדם נבוכים בהם בטעותים, טעויות. כי יש טועים סוברים שצריכים להכיר את הצדיק או שאר דבר שבקדושה, להכירו בפניו בצלמו ודמותו, שיהיה משונה בדמותו ותנועותיו דייקה. יש אנשים שחושבים שצדיק צריך להיות מישהו מוזר, שצריך להיות לו איזה תנועות מוזרות, הוא לא אוכל, יש לו פנים אחרות, יש לו ידיים אחרות, ומסתכלים, הוא נראה אדם רגיל. אז אולי הוא לא ממש צדיק, אולי הוא כמונו, שיהיה משונה בדמותו, ובאמת לא כן הוא, כי הצדיק הוא בדמות וצלם ככל האנשים, ואין בו שום שינוי, ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. הבדל בין אדם גדול לאדם קטן, אדם רגיל, יכול להיות הבדל של שמיים וארץ. יכול להיות נביא שהוא נמצא כאן, ובעצם המציאות שלו הוא למעלה, היא למעלה. הוא נמצא כולו למעלה, והגוף נמצא למטה. ובגוף רואים אותו כגוף רגיל, והנפש שלו נמצאת בעולם אחר. סיפר הרב צבי יהודה, פעם היה יהודי בירושלים, שהיה לו כישרון מיוחד. היה קורא מחשבות. והוא מסתכל על אדם ויודע על המחשבות שלו. ויהודי דתי, לא מוזר, לא קוסם קסמים, היה לו כישרון כזה. אז הוא היה בבניין הישן, הוא אמר לכל אחד מה שהוא חושב. אז הרב צבי יהודה בדק אותו. הוא כתב את המספר של החנות שהוא קנה שם כובע. הוא אמר לו, כתבת את המספר הזה והזה. כתב איזה שם של מישהו. הוא אמר, ידע על כל אחד, כל מה שהוא חושב. ואחרי שככה יושב עם כולם, פתאום נכנס הרב קוק לחדר. אז הוא סגר את העיניים, אמר, אני לא מסוגל, לא יכול. הוא לא נמצא כאן. הרב קוק היה בעולם אחר. כן. הוא לא יכול, הוא לא היה מסוגל להשיג את המחשבות שלו. על כולם, כן, כשהרב קוק נכנס, הוא התבטל. כן. הוא הרגיש שהוא לא מסוגל, כי מי שיסתכל על הרב קוק נראה אדם רגיל. כן, אבל הפנימיות היא לא נראית. סיפור שנמצא להארי הקדוש, שרבנו חיים ויטל, התלמיד שלו, סיפר לו שהוא סובל מכאבי ראש חזקים. מה לעשות? זה לא יוצא ממנו. הוא אמר לו, זה בגלל שכשאני אומר קדושה, אתה מסתכל עליי, תפסיק להסתכל עליי ותראה שאתה תבריא. הנפש שלך אין לה כוח כשאני מכוון את אותם הכוונות שצריכים לכוון, זה גורם לך לכאבי ראש. הוא מספר שהוא הפסיק להסתכל בעברית. צריך לדעת שלא מודדים את העולם לפי העיניים שלנו. וכמו שאנחנו מבינים את זה בין צדיק לאדם רגיל. וכמו שאנחנו יודעים שההבדל הזה קיים בין ישראל לגויים. אתמול בלילה אמרנו המבדיל בין אור לחושך ובין ישראל לעמים. ההבדל בין אור לחושך זה הבדל עצמותי. אותו הבדל קיים בין יהודי לגוי. כשמסתכלים על יהודי, לא רואים את ההבדל הזה. לפעמים רואים יהודי וחושבים שהוא גוי. רואים גוי, חושבים שהוא יהודי. שהוא גוי, מנומס, דרך ארץ, מדבר באמונה, מדבר דברים יפים, ישרים, ויש יהודי שנראה גס וזולל. ובכל זאת ההבדל ביניהם, אנחנו כל שבוע חוזרים על זה. המבדיל בין אור לחושך ובין ישראל לעמים.
למה זה באמת ככה? למה
השם לא
ברא את העולם ככה שהקודש יהיה עוד גילים?
מי אמר שהשם לא ברא את העולם ככה? מה? למה העולם שלנו ככה? אתה שואל. לא למה השם לא ברא את העולם? כי בני אדם קלקלו את העולם. זה החטא של אדם הראשון. אחר כך חטאים אחרים השפילו את העולם. לפני זה העולם לא היה כך. וקצת קצת מזה אפשר היה לראות במעמד הר סיני. אחרי מעמד הר סיני, כשישראל חטאו בעגל ומשה רבנו עלה להתפלל, לא יכלו להסתכל לו בפנים. כשרצו לדבר איתו היה צריך לחסות את הפנים, כי בלי זה הם לא יכלו לראות. אפילו אהרון והזקנים לא יכלו לראות את משה רבנו. דורות אחרים לא ראו את זה, אבל כנראה שיש מיוחדים שכן מסוגלים לראות. כן. כלומר, הדומה. זה שאנחנו דומים.
הדמיון החיצוני הוא בעצם מאפשר את היכולת לקבל
מהחברות. כן, גם. ואף על פי כן הוא עניין אחר לגמרי. ושארי בני אדם אינם בדמותו כלל באמת לעמיתו. כמו שאמר רבנו ז"ל, שאיש הכשר נדמה שהולך עם קרקשות ודקים כמו שאר בני אדם, מה זה? מאיים. כאילו שיש לו מאיים רגילות. כל אחד יש את המאיים שלו, לכל אחד יש את הלב שלו. אז הרופא לומד על זה, והוא לומד על זה. יש תשובה של החתם סופר, שהוא אומר שהוא לא מבין איך מי רופא שלמד על גוף של גוי יכול לרפא ישראל. כי לישראל יש תכונות אחרות. הגוף נראה אותו דבר, אבל התכונות הן אחרות. יסוד של הדברים בגמרא בשבת, שהגוף של ישראל יש לו תכונה של חום פנימי יותר, יותר מאשר של גוי. וכן ארץ ישראל באמת היא מובדלת ומופרשת לגמרי משאר ארצות בכל ענייניה ובחינותיה. כל מה שנראה לנו זה רק דמיון, זה לא אמת. בדמיון נראה לנו צדיק ורשע אותו דבר, בדמיון נראה לנו ישראל וגוי אותו דבר, ארץ ישראל וחוץ לארץ אותו דבר, וזה הבדל גדול. אנחנו לומדים בגמרא, סוף פרק שני במכות, שיש עץ שנמצא על הגבול של ארץ ישראל, ויש פירות שנוטים לחוץ לארץ, באותו עץ הפירות האלה חייבים בתרומות ומעשרות, הפירות האלה לא חייבים בתרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות זה אומר שיש כאן קדושה. קצת הבדל באוויר זה כבר השתנה הקדושה. הפרי הזה הוא פרי של קודש, הפרי הזה הוא פרי של חול. זה אותו עץ, נראה אותו דבר. מה השתנה כאן? בירושלים. האדם יושב על החומה של ירושלים. חלק בפנים, חלק בחוץ. אם הוא רוצה לאכול שלמים, אם הוא אוכל את השלמים כמה סנטימטרים מחוץ לשערים של ירושלים, הוא חייב על זה מיטה. אותו בשר שלמים, זה בשר קודש, יצא מחוץ לקודש. כן?
פירות, למשל, ייצוק של פירות מארץ באירופה, יהודי לוקח וידוע שלא יסר. הוא לא חייב
לעשר. חייב לעשר, כי הפירות גדלו בארץ ישראל. אני מדבר על עץ שחלק מהפירות שלו גדלו באוויר של חוץ לארץ. אותו עץ, הנוף, פונה החוצה. כלומר, דנה שם אם הנוף הולך אחרי העיקר או לא. שם מדברים לגבי עיר מקלט, אם מישהו רוצח מסתתר בעץ מבחוץ. אנחנו רואים את ההשפעה הזאת שאנחנו לא מבינים מה זה, איך אפשר לראות את ההבדל הזה. אקו, חצי מאקו זה ארץ ישראל, חצי מאקו זה עכשיו חוץ לארץ בגבולות עולי בבל. זה תוספות בגיטין מביאים שבתוך אקו מי שעובר ממקום למקום הוא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. באותה עיר, אותו רחוב, הוא עבר את הרחוב, הוא נמצא בחוץ לארץ.
החזקה שלנו, במה היא גרועה יותר מהחזקה של עולי ישראל, של בית שלנו?
אז הייתה סנהדרין והיה כהן גדול, והיו כמה כוחות בעם ישראל שנתנו להם תוקף רוחני גדול, ויכול להיות שהיום אם זה יהיה מוכר בשם כל ישראל, אבל אם יש יהודים שאומרים שהכיבוש של היהודים שכאן זה כיבוש של הציונים וזה לא שלנו, זה לא נוגע לנו, ואנחנו בקלות יכולים למסור את זה לאחרים, זה שהאחיזה בארץ ישראל היא אחיזה עדיין לא בשלמות. אבל ודאי שאנחנו בתוך תהליך של הצלחה, השגה, תלוי במחלוקת בסוף פרק הערל בין רבי יוסי וחכמים, אם צריכים לקדש קדושה שלישית או כשאנחנו מגיעים זה קדוש מאליו. יש תולים את זה גם במחלוקת של לא מחלוקת, אם גוי קנה אדמה בארץ ישראל, אם יש קניין לגוי להפקיע מדי שיבוד או לא. אם נגיד שיש לו קניין, אז צריך אחר כך כשקונים את זה לקדש את זה מחדש. להלכה אנחנו יודעים שלא. אם קניתי אדמה מגוי ואני זורע, אני חייב תרומות ומעשרות, אני לא צריך לקדש את האדמה. היתר המחירה זה לעניין עבודה על ידי גוי. כן, וזה רק בגלל שהשמיטה היא מדרבנן. אם השמיטה היא מדאורייתא, אין יותר מכירה. הרב ציודה היה מזכיר כמה פעמים שברגע שרוב עם ישראל יהיה בארץ, אז הכל יקפוץ מדרגה לדאורייתא. בכל אופן, אלה הדברים שכותב כאן רב נחמן מברצלב, שההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ זה בכל. במה שאנחנו לא רואים את זה בעיניים, אם היינו זוכים, היינו רואים את העצים אחרת, את האבנים, את האפר, המים, האוויר, הכל היה משתנה. כן. זה ספרי בסוף פרשת עקב. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם. אז הספרי שם שואל מה עם סוריה, אז למה זה לא קדושת ארץ ישראל? הרי דוד כבש אותה. אז כתוב שם דוד עשה שלא כמצווה, כיוון שהניח בתוך ארץ ישראל מקומות שלא כבש אותם. אני אמרתי קודם, כך כתוב שם בספרי, אני אמרתי לכם קודם תכבשו את כל ארץ ישראל ואחרי זה תכבשו את חוץ לארץ. אם אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל כובשים איזה אדמה שתהיה בשם עם ישראל, לא איזה גדוד פרטי שיוצא, אז האדמה הזאת נהפכת להיות ארץ ישראל. ובכל זאת יש הבדלים. למשל, בתוך ארץ ישראל, בגבולות של העתיד, כן, אז יש חלקים שווים לכל שבט ושבט, שגבולות בספר יחזקאל, ויש החלק של הכהנים, והכהנים לא מקבלים בארץ ישראל חלק, כי בארצם לא תנחל. אבל אם כובשים חלק מחוץ לארץ, כותב הרמב״ם שהכהנים מקבלים כמו כולם. זה מקבל קדושה, אבל זה קדושה מסוג אחר. זה לא אותו סוג של קדושה של ארץ ישראל המקורית. כן, אז רציתי שנראה שהדברים של הרב כאן, ש... בשביל להשיג את ארץ ישראל צריך מדרגות רוחניות. במדרגה הפשוטה שלנו אנחנו לא יכולים להשיג את המדרגה הזאת. הדברים האלה כתובים כאן אצל רב נחמן. מה? כתוב ליקוטת עניינה קופטת זין. גם לפני זה, כשהוא כותב על, יש לו תפילה, תפילה על כניסה לארץ. מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. מקצה הארץ אליך אקרא, בצור ירו ממני תנחני. פסוק בתהילים. חוס וחמול עליי, יעוררו רחמך וחסדיך הגדולים עליי, ועוזרני וזקני ללך ולבוא מהרה לארץ הקדושה אשר היא מקור קדושתנו. לא כותב שהתורה מקור קדושתנו, שהארץ מקור קדושתנו. כאשר אתה ידעת, השם אלוקנו, שכל קדושתנו וטהרתנו וכל יהדותנו תלוי בארץ ישראל, ואי אפשר להיות איש ישראלי באמת וללך ולעלות מדרגה לדרגה כים על ידי שזוכים לבוא לארץ ישראל מקום קדושתנו. הארץ אשר בחרת בה מכל הארצות ונתת אותה לעמך ישראל הנבחר מכל העמים לנחלה, ארץ אשר אתה דורש אותה תמיד, כמו שכתוב ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ואתה ידעת עוצם ריבוי המניעות והערבובים והבלבולים המונעים אותנו מזה. כיוון שהארץ היא כל כך קדושה, לכן יש כל כך הרבה מכשולים להגיע לארץ. וככל שהמכשולים גדולים יותר, זה מעיד על החשיבות ועל הקדושה של אותו מקום. כך שאנחנו יכולים להבין את המעלה של יהודה והשומרון, שיש שם מאבקים גדולים כל כך עליהם. כן. זהו, לעניות דעתי, זה רק לאלה שבגלות. רק ליהודים שבגלות, לא ליהודים שבארץ ישראל. היהודים שבחוץ לארץ, בגלות, חיו בזכות מסירות נפש על האמונה. וכיוון שבאומן הייתה מסירות נפש עצומה, שם נשחטו 50,000 יהודים באותו מקום, ולכן הוא בחר להיקבר שם. זאת שאלה גדולה, איך כהנים יכולים להגיע לשם? יודעים, לא דורכים על בכלל כל אלה שהולכים לביקורים במחנות של שואה. יש כמעט ברור שאסור לכהנים ללכת, כי הארץ מלאה שם עצמות ושרידים של גופות, שזה תומה, חוץ מתומת ארץ העמים, שזה בלב אחי, אבל זה תומה דאורייתא, קשה מאוד. וכיוון שבאותו מקום היה קידוש השם עצום, לכן הוא כתב, לכן הוא רצה להיקבר שם, לכן הוא כתב שמי שיגיע לשם זה יציל אותו בידי קידוש השם. אבל מי שנמצא בארץ ישראל, זה לא הולך. לא יורדים מארץ ישראל, לא יורדים מירושלים ללכת לגלות ולקבל שם נשמה חדשה. זה הפוך. מה? כן. ואתה ידעת עוצם ריבוי המניעות והערבובים והבלבולים המונים אותנו מזה אשר על ידם אין אנו יכולים ללך ולבוא לארץ ישראל. וכבר קילינו ימינו ושנותינו בחוץ לארץ, ואנו מגורשים מארץ החיים, מארץ הקדושה, מסתפח ונחלת השם. אשר היא חיינו ואורך ימינו, לשבת על האדמה אשר נתן לנו השם. ריבונו של עולם, רחם עלינו ברחמך הרבים, ותעורר את לבבנו ואת לבב זרענו ולבב כל עמך בית ישראל, שיהיו לנו כיסופים וגעגועים גדולים והשתוקקות נמרץ לארץ ישראל, ונחשוף ונשתוקק תמיד באמת לבוא לארץ ישראל, עד אשר תזכנו ברחמך לבוא לארץ ישראל הקדושה במהרה, למען נזכה על ידי זה להתעורר באמת לעבודתך ולירתך. חוץ וחמון עלינו מלא רחמים, שלא נבלה ימינו חס ושלום בחוץ לארץ, כי אתה ידעת את כל תלאותינו וחלישותנו בעת הזאת, ואין אנו יכולים לשבר ריבוי המניעות העצומות המונים מארץ ישראל, אלפי אלפים ורבבות מניעות ועיכובים אשר קצרה ידינו לשוברם, כי אם בכוחך הגדול ובחסדיך העצומים, ואין לנו על מי להישען כי אם עליך אבינו שבשמיים. המול על עמך ישראל ומהר להביאנו לארץ ישראל חיש קל מהרה, ותיתן לי כוח ברחמך הרבים לנצח את המלחמה, לשבר ולגרש ולבטל את כל מוציאי דיבת הארץ רע, אשר מהם נמשכים כל מיני מניעות ובלבולים מלבוא לארץ ישראל, באופן שנזכה לשבר ולבטל כל המונעים והמעכבים, ונזכה לבוא לשלום לארץ ישראל חיש קל מהרה. בכל זה אנחנו רואים, כן, איך הסתכלו גדולים על המעלה של ארץ ישראל, שהיא מעלה שהיא לא באה מתוך דברים שכליים של אנחנו פה יושבים ביחד ויש לנו פה עבר היסטורי, אלא הרבה הרבה יותר עצום מזה. עד שבמדרש תהילים נאמר שמה דברים מאוד מאוד מפליגים, שאמר רבי יוסי לרבי ישמעאל בנו, בני, אם אתה חפץ לראות שכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. לעסוק בתורה בארץ ישראל, להיות בארץ ולעסוק בתורה, כלומר להתחבר לריבונו של עולם, זאת מעלה של שכינה בעולם הזה. שכינה אחרי העולם הזה, כל אחד יזכה לראות, אם הוא לא הרשיע. כל אחד יכול לזכות, כל אחד מישראל, כן, בנים אתם לשם אלוקיכם. אבל בעולם הזה לראות גילוי שכינה, מה זה גילוי שכינה? השגחה פרטית, שהשם עוזר ומלווה ופועל, זה רק על ידי מציאות בארץ ישראל עם לימוד תורה. וזה חז"ל, זה רבי יוסי. טוב, עד כאן.